על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
בפרק הקודם של מסע אל גוף האדם, פגשתי את קרולוס לינאוס למסע שבו למדנו על הפרימטים, המשפחה המורחבת של האדם. ראינו איך משפחות הקופים התפצלו למינים שונים ולאזורים שונים בכדור הארץ. דיברנו על בני דודינו הקרובים, הגורילות, השימפנזות והאורנגוטנים, ובסוף הפרק נחתנו באפריקה שלפני 2.5 מיליון שנים, ושם ראינו משהו קצת מוזר.
אז עכשיו אנחנו מסתכלים על ההומו סייפיאנס הראשון?
לא, לא. הומו סייפיאנס התפתח רק בעוד יותר משני מיליון שנים.
אז זה אדם ממין אחר?
בוא, אני רוצה לגלות לך סוד. כן. בעבר היו גם מינים אחרים של בני אדם.
מעניין מי זה היצורים האלה שבאו לכאן? הם כאלה לבנים ורזים, אף פעם לא ראיתי יצורים כאלה. יעקב, יעקב, יש לנו אורחים.
סליחה, הייתי בשירותים. מה זה, מי אתה? חייזרים?
אני לא יודע, הם נראים תורמים לנו קצת, אבל גם שונים. הפרצוף שלהם קצת אחר, ותראה, הם חלקים לגמרי. בוא נזרוק עליהם אבנים.
לא, לא, מה יש לך? ככה אתה מכניס אלינו אורחים? וחוץ מזה אני מזכיר לך שאשתך יפה ביקשה ממך להכין לסכינים מהאבן הזאת שתוכל להוריד פירות גבוהים מהעצים.
אוף האישה הזאת, בוא נקרא לה ונראה מי אלה. סליחה, סליחה, מי אתם?
אני יאיר מהפודקאסט מסע על גוף האדם, וזה קרולוס לינאוס שהוא מדען.
קרולוס!
מי אתם?
אני שמחה וזה יעקב. מה זה גוף האדם? למה צריך שיהיה מסע אליו?
האם אני מדייק כשאני אומר שאתם למעשה מין אדם בשם הומו הביליס?
אנחנו לא ממש יודעים מה אמרת עכשיו.
אני רואה שאתם מכינים כלים מאבן.
כן, זה אשתי יפה בקסה ממני, וכדי שאני מהר אם אני לא רוצה שתעשה ממני כלים מאבן.
אם אתה זוכר, דוקטור, הפרימטים באפריקה הלכו והתפתחו, הלכו והתפצלו במשך מיליוני שנים. בהתחלה הם מאוד הזכירו קופים, וחלק מהם באמת היו קופים, אבל במשך הזמן המוח שלהם גדל והם הזדקפו והתחילו ללכת על שתיים. כשהמוח גדל זה אומר גם כשהיכולות גדלות. ההליכה על שתיים פינתה שתי גפיים טובות מאוד לדברים אחרים, כמו למשל לקחת אבנים ולהשתמש בהן. אז בהתחלה היצורים האלה זרקו אבנים על אשכולות בננה כדי להוריד אותן מהעץ, או שהשתמשו באבנים חדות באופן טבעי כדי לקטוף תפוחים או פירות אחרים. אבל חלק מהיצורים שמו לב שאם זורקים אבנים ממש חזק על אבנים אחרות, חלק מהן נשבר וזה יכול לשנות את הצורה שלהן. היצורים המיומנים ביותר מבין אלה הבינו שאפשר לקחת אבן ולהשתמש באבן אחרת כדי לייצר ממנה צורה, למשל של משהו חד. ככה נוצרו כלי האבן הראשונים. אבל יותר חשוב מזה, זה מעיד על רמה הולכת וגוברת של אינטליגנציה, של חשיבה. המין הראשון של היצורים שאנחנו יודעים בוודאות שישתמש בכלים מאבן הוא המין הזה, ולכן מדענים החליטו שהוא מספיק חכם כדי להיחשב המין הראשון של בני האדם. הם קראו לו הומו הביליס, האדם המיומן.
מה שמעניין מאוד זה שיש לכם הרבה מאפיינים של בני אדם. אתם הולכים על שתיים, יש לכם תווי פנים דומים ומבנה דומה של הגוף, אבל מבחינות אחרות אתם מזכירים קופים. נמוכים יחסית, עם אור כהה מאוד, שיער על כל הגוף ופה בולט. אתם יכולים לספר לנו קצת על החיים שלכם פה באפריקה?
תשמע, יש לנו שבט קטן פה של בערך 20 אנשים. מותר לי כבר להגיד אנשים, נכון? רוב הזמן אנחנו לא עושים הרבה. אנחנו חיים בסוואנה של אפריקה, מתבטלים קצת על העצים ומתחתם, מדי פעם הולכים לחפש אוכל, ישנים הרבה, קצת משחקים אחד עם השני.
מה אתם אוכלים?
רוב האוכל שלנו מגיע מהטבע, פירות, אגוזים, אפילו עלים.
לפעמים אנחנו מוצאים איזה חיה קטנה, ואפילו גונבים חיות קטנות שבעלי חיים אחרים הורגים, כמו למשל ארנבות. אבל אנחנו לא אוהבים כל כך בשר, כי קשה לנו לאכול אותו.
למה שלא תבשלו אותו?
טיפשוני, הם לא יודעים בכלל מה זה לבשל. אף אחד מהם עוד לא יודע איך להדליק אש. לסוג הזה של חברה קוראים לקטים ציידים. הם מלקטים מזון מהאדמה ומהעצים, ומדי פעם צעדים חיות קטנות. אין להם עדיין דרך לצוד חיות גדולות, כי הטכנולוגיה של כלי הנשק שלהם לא מספיק מפותחת. אבל בהחלט יש להם כבר חברה. הם מצליחים לתקשר גם אחד עם השני, נגיד אם יש סכנה או משהו. זה שלב חשוב בהתפתחות האנושית, היכולת לתקשר.
מה זה?
זאת חללית הזמן שלנו. היא מסמנת לנו שהיא רוצה שנתקדם קדימה בזמן. זה בדרך כלל מה שקורה כשהשלב הבא בהתפתחות לוקח מיליונים של שנים. אז אנחנו נעזוב אתכם בשלווה להכין את כלי האבן שלכם. להתראות לכם הומו הביליס קטנים.
איזה עכשיו היה האיש הזה? מה הם רצו?
תחזור, תחזור לשירותים.
כן, בורח לי, בורח לי.
אנחנו טסים בחללית הזמן ומתקדמים כשאנחנו עדיין מעל אפריקה. היי, תראה קרלולוס, יש סרט פה בחללית. בחלק אחד של המסך אנחנו רואים כל מיני סוגים של כלי אבן שהומו הביליס ייצר, וליד זה תמונה של מוח. ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, אנחנו רואים יותר ויותר סוגים של כלי אבן, והם הופכים להיות יותר מגוונים. במקביל לזה, תראה, המוח גדל.
נכון, אלה דברים שמאוד קשורים אחד בשני. ככל שהמוח נהיה יותר גדול, היכולות הפכו להיות גבוהות יותר. זה מאפשר ליצור כלי אבן חדשים ויעילים יותר. אם אצל הומו הביליס הראשונים ראינו רק אבנים פשוטות עם כל מיני צורות, הומו הביליס מתקדמים כבר יצרו כלי נשק מחודדים וכלי עבודה. זה אפשר להם גם לצוד חיות גדולות יותר, אם כי ציד עדיין לא היה מאוד נפוץ. כשהם אכלו חיות גדולות יותר, זה סיפק יותר אנרגיה למוח ואפשר לו לגדול. אז יש קשר ישיר בין מה שאנחנו אוכלים לצורה שבה המוח שלנו מתפקד. ובקרוב נראה את זה בצורה אפילו יותר משכנעת.
זהו, הגענו. קפצנו בערך מיליון שנה קדימה, ואנחנו עכשיו מיליון שנים לפני ההווה. היי, זה נראה שיש שם קבוצה של יצורים שיושבים מסביב למדורה. בואו נסתכל עליהם מקרוב. יש להם צבע אור כהה, ועדיין לא מעט שיער. לסת ואף קצת רחבים, אבל חוץ מזה הם נראים ממש כמו בני אדם. הם גם בגובה ובמשקל של בני אדם, ואפילו יותר גבוהים מרוב בני אדם שאני מכיר. ותראה, הם מבשלים משהו באש.
ברוך הבא לשלב הבא. הומו ארקטוס. הומו ארקטוס גם הוא בהגדרה בן אדם, הוא ההתפתחות של הומו הביליס. יש לו מוח גדול משמעותית, יכולות בניית כלים יותר מורכבות, ובהתנהגות הגופנית שלו הוא כבר ממש דומה לי ולך. כלומר, לך, אני מיוחד מדי ואף אחד לא דומה לי.
הוא גבוה.
נכון. פירוש השם הומו ארקטוס הוא האדם הזקוף. אם הומו הביליס עוד היה מחלק את הזמן שלו בין העצים לבין הקרקע, אז הומו ארקטוס הוא לחלוטין שוכן קרקע. תסתכל על כלי האבן שמפוזרים פה מסביבנו. זה כבר לא אבנים שבמקרה נשברו בצורה מסוימת. פה כבר יש תכנון. הארקטוסים שאיפו אבנים לצורות שהם חשבו עליהן והתכוונו עליהן. זה מעיד על יכולות שכליות גבוהות בהרבה משל הומו הביליס. אבל הדבר הכי חשוב שהקפיץ את האנושות מיליון צעדים קדימה, זה מה שאתה רואה מלפניך.
אני רואה קאקי של טייש.
לא זה. המדורה. הומו ארקטוס הוא כנראה הראשון שאילף את האש.
למה הכוונה?
שתי התכונות המדהימות של האש זה שהיא מחממת ומהירה. אש זה לא דבר שבני האדם המציאו, כן? הרי מספיק שברק יפגע בעץ ויגרום לשריפה, או שאלה במהר געש תצית שדה. אז בני האדם הכירו את האש, אבל הומו ארקטוס היה כנראה הראשון שלמד איך לשלוט בה. זה כנראה התחיל שארקטוסים הבינו שאפשר להעביר אש ממקום למקום באמצעות שרדים או ענפים יבשים, לשמר אותה, להגדיל אותה או לחבות אותה. מה זה אפשר להם לעשות? להדליק אש כדי להגן על עצמם בקור, להרחיק חיות טורפות, להרחיב את שעות הפעילות שלהן אל תוך הלילה, כי באמצעות האש אפשר לראות בחשיכה. ואולי הדבר הכי חשוב, לבשל את האוכל שלהם.
כן, אני מבין למה זה הכי חשוב. אני גם ממש אוהב לבשל.
אבל תבין מה החשיבות של הבישול. זה לא שאי אפשר לאכול בלי לבשל, כן? אבל הבישול משנה את המבנה של החומר שמבשלים אותו, והופך אותו ליותר רך. כשמשהו מתרקח, קל לנו יותר ללעוס אותו בשיניים, וגם לעכל אותו במעיים שלנו. תנסו לחשוב למשל על תפוח חי לעומת תפוח מבושל או אפוי בתוך עוגה. יש הבדל במרקם, נכון? צריך להשקיע פחות אנרגיה בלאכול את התפוח המבושל. וזה נכון בעיקר לגבי בשר. בבשר יש הרבה מאוד אבות מזון וגם הרבה אנרגיה. לאכול בשר חי מצריך הרבה מאוד לעיסה והרבה מאוד אנרגיה. ברגע שבני אדם ממין ארקטוס התחילו לבשל את האוכל שלהם, הרבה אנרגיה התפנתה מתהליך הלעיסה והעיכול והופנתה למוח. וזו כנראה גם אחת מהסיבות העיקריות לגידול ביכולות של הומו ארקטוס.
טוב קרלולוס, עכשיו מאוחר ואני עייף. בוא נשכב כאן לישון מחוץ למחנה של הארקטוסים ונדבר איתם בבוקר. בוקר טוב, קרלולוס. איפה אתה?
הם הלכו.
מי הלך? הארקטוסים?
כן. אתה רואה אותם באופק? הם התחילו לנדוד צפונה.
למה?
אני מניח שנגמר להם מה לאכול כאן, אז אולי הם חיפשו מקום שבו יש יותר אוכל. עם גילוי השליטה באש, פתאום נפתחו בפני בני האדם יותר אפשרויות גם לתזוזה. למשל, אם קבוצה של הומו הביליס נתקלה ביער רחב, לא הייתה להם שום דרך לעבור אותו, חוץ מאשר להיכנס פנימה או לעקוף אותו. ולפעמים שתי האפשרויות האלה לא טובות. אבל הומו ארקטוס, אדוני האש, יכול היה להחליט שהוא פשוט שורף את היער. בשריפת היער, הוא גם ביטל את המכשול שעמד בפניו, אבל גם עשה צעד חשוב להפוך להיות אדון העולם. בתוך היער, היו המוני צמחים ובעלי חיים שעלולים היו להישרף. לפעמים גם בעלי חיים גדולים מאוד, שלבן אדם רגיל לא היה שום סיכוי לנצח אם הם במקרה היו נפגשים. ובפעם הראשונה, בני האדם מהמין ארקטוס הבינו שיש להם כוח שלבעלי חיים אחרים פשוט לא היה. וזאת גם לא הפעם האחרונה. במאות אלפי השנים הקרובות, חלק מהארקטוסים יישארו באפריקה. אבל חלק ינדדו צפונה ויגיעו גם לאירופה או לאסיה. אנחנו יודעים את זה ממאובנים שנמצאו שם. הארקטוסים ימשיכו להתפתח למין אדם שנקרא הומו היידלברגנסיס, שגם הוא יגיע לאירופה. הומו היידלברגנסיס כבר ביסס חלק גדול מהתזונה שלו על ציד של חיות גדולות, כמו קרנפים, אריות ואפילו ממוטות. זה אומר שכלי הנשק שלו היו כבר מתקדמים מאוד, אבל יותר מזה, זה מעיד על היכולת שלו לתקשר. הרי קבוצה שיוצאת לצוד ממוטות צריכה לשתף פעולה, נכון?
קרלולוס, בוא לחללית הזמן. אנחנו ממשיכים קדימה בזמן ומתקדמים עוד מאות אלפי שנים. אנחנו עולים גבוה למעוף הציפור ומשקיפים על נתיבי ההתקדמות של מיני האדם הקדמונים. אנחנו רואים בני אדם קדמונים מתפשטים מאפריקה לאירופה ולאסיה, ולפעמים אפילו חוזרים לאפריקה בנדודים שלהם. בני האדם האלה, הארקטוסים, ההיידלברגנסיסים וגם מינים נוספים של בני אדם, הם עדיין ציידים לקטים, אבל היכולות שלהם הולכות ומשתכללות. אנחנו נמצאים כבר בערך 300 אלף שנים לפני ההווה באזור אירופה.
הסתכל למטה, אתה רואה את בני האדם האלה? הם חיים כאן באירופה הקרה, והם כנראה צאצאים של הארקטוסים שהסתגלו לחיים בקור.
אלה כבר בני אדם שהרבה יותר דומים לנו. הם נמוכים יחסית, חזקים מאוד ויותר בהירים מבני אדם שראינו באפריקה. קוראים להם הניאנדרטלים. הם חיים פה בהמוניהם בשבטים קטנים. מזרחית לנו באסיה קיים מין נוסף של בני האדם, הדניסובים. ובאיי אינדונזיה חי שבט של בני אדם נמוכים במיוחד, הומו פלורסיאנסיס. בכולם בני אדם.
אבל קרלולוס, איך אפשר לדעת שאלה מינים שונים? למה לא פשוט לקרוא להם בני אדם?
זו שאלה טובה ולא מאוד פשוט לענות עליה. בעולם הטבע, שני יצורים מוגדרים כאותו מין אם הם יכולים להביא ביחד צאצאים פוריים. כלומר, צאצאים שמסוגלים בעצמם להביא צאצאים. אם תיקח תאי רבייה של פיל וכלב,
כלב,
ששניהם יונקים, לא יצא לך מזה פיל כלב קטן. זה אומר שהפיל והכלב הם ממינים שונים. את מיני בני האדם יותר קשה להגדיר. בדרך כלל, אם יש מספיק שינויים במבנה של העצמות או בגודל של המוח, חוקרים יגידו ששני מאובנים שייכים למיני אדם שונים. האם הם יכלו ביחד להביא צאצאים פוריים? כנראה שלפחות חלקם כן.
אנחנו נמצאים עכשיו 250 אלף שנים לפני ההווה, וחללית הזמן מחזירה אותנו לאפריקה. ונעצרנו שוב. אני רואה שם שבט של בני אדם. הם נראים לי כמו היידלברגנסיסים. והם נראים לי מפוחדים. בוא נלך ונדבר איתם. היי, מה קורה? אתם נראים מודאגים.
נכון. תסתכלו שם על הקיבה. אתם רואים את הצל שעומד שם? זה בגללו.
מי זה שם? זה לא אחד מהשבט שלכם?
לא. ראינו אותו כבר כמה פעמים פה בסוואנה. מתצפת עלינו. הוא שונה מאיתנו. הפנים שלו מוזרים. יש לו ראש יותר גדול משלנו. ויש לו בליטה מתחת לפה.
קוראים לזה סנטר. והראש שלו יותר גדול, כי כנראה המוח שלו יותר גדול.
הוא לא נראה מאוד חזק, אבל הוא נראה מרוכז מאוד. אנחנו חושבים שאולי הוא רוצה לתפוס לנו את מקום המחיה, אבל זה מאוד מוזר לנו. השבטים של היידלברגנסיס, ארקטוס ושאר מיני האדם מסתדרים פה מצוין כבר מאות אלפי שנים. יש המון שטח. למה שמישהו מהם ירצה לבוא ולסלק אותנו מהמחנה שלנו?
פשוט מאוד, כי זה לא מישהו מהם. חבריי המלומדים, אם אני לא טועה, אני רוצה להציג לכם את השחקן החדש על פני האדמה. הצורה המשוכללת ביותר של הסוג הומו, הלאו מסי של בני האדם הקדמונים. זה לא סתם בן אדם, זה הומו סייפיאנס. הוא כאן, 250 אלף שנים לפני ההווה.
אז אתה רוצה להגיד לי שזה עוד מין של בני אדם? זה מעולה. אנחנו מקבלים זרים ואורחים בשמחה. ונשמח להכניס אותו למחנה שלנו וללמד אותו את כל מה שאנחנו יודעים.
אני לא חושב שהבנת, חביבי. אותו אתה כנראה לא תוכל ללמד כלום, אבל הוא אולי יכול ללמד אותך דבר או שניים, או 10,000. אתה מתעסק פה עם צורת אינטליגנציה ששום יצור חי על פני כדור הארץ עדיין לא מכיר. אמנם עכשיו הוא נמצא רק כאן באפריקה, אבל בעוד שנים לא רבות, אתם כולכם תעלמו מכאן. הארקטוסים, הניאנדרטלים, ההיידלברגנסיסים, הפלורסיאנסיסים, הדניסובים. כל מיני האדם יעלמו. אבל הוא יישאר. ולא רק שהוא יישאר, הוא יגיע לכל נקודה בכדור הארץ וגם אל מחוצה לו.
בפרק הבא נתאר את מסעותיו של הומו סייפיאנס אל מחוץ לאפריקה, בדרך להשתלט על העולם. ונכיר את השינויים העצומים שעברו גם על האדם הנבון עצמו, וגם על המקומות שעליהם הוא הגיע. הצטרפו אלינו לפרק הבא
של מסע אל גוף האדם. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.